שלום לכולם ושבוע טוב בשעה טובה. אנחנו ממשיכים בסדרת ביאורים על ההגדה של פסח והגענו ללימוד מפגש החמישי. היום אנחנו כבר ניכנס ללב ליבו של המגיד ואנחנו נתייחס היום לאחד הקטעים המוכרים והאהובים ביותר במגיד, בהגדה של פסח, וכמובן כוונתי למה נשתנה החזקה שילדי ישראל מכירים גם את הלחן וגם את המילים, וננסה ככה לצלול למשמעות העמוקה שמבצבצת מבעד ללחן והמילים. אז בקטע של מה נשתנה, מה נשתנה הלילה הזה עד השאלה האחרונה, הרביעית, הלילה הזה, כולנו מסובין, אם נספור היטב, אנחנו נראה שבמה נשתנה יש לנו 49 מילים. כמובן למספר 49 רומז לכנגד ממתת שערי תומעה, שבהם היו מצויים בני ישראל במצרים, ואם היו מגיעים לשער ענון, היו נגלים, הקדוש ברוך הוא גל אותנו ממש בדקה ה-90 כביכול, והוציא אותם ממתת שערי טומאה, ואז אנחנו נכנסים אחרי היציאה ממצרים לממתת, ל-49 ימים של ספירת העומר, שבהם בכל יום אנחנו גם מתנקים מטומאה אחת, וגם מוסיפים עוד קומה של טהרה, אז שאנחנו זוכים ביום ה-50 לקבל את התורה. וכבר דיברנו פעם שעברה על החשיבות של השאלות, מה נשתנה, ששאלה מתחילה במה, ותשובה יש בת המילה זה, מה ועוד זה גימטריה מגיד 57, ודיברנו על החשיבות של השאלות כיסוד גדול ביכולת לצאת מעבדות לחירות, מגלות לגאולה, לשאול שאלות, לברר, לחשוב ולקבל את התשובות הנכונות. עכשיו אני רוצה שנתחיל להתמקד בשאלה הראשונה, מה נשתנה הלילה הזה שבכל לילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. ואם נבין את זה היטב, אנחנו נבין גם את השאלה למה מטבילים שתי פעמים ולמה כולנו מסובים. ונתחיל, שמעתי בשבת האחרונה סיפור מחברי יקר בבית הכנסת, שסיפר על רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת ליקוד בארצות הברית, הישיבה הגדולה בעולם, שהיה עוד מראשי הישיבות הגדולים והבכירים בליטה, והצליח לפני השואה להגיר לארצות הברית, והקים את ישיבתו בליקוד, הוא היה גאון עולם. ולעת זקנתו הגיע אליו אחד התלמידים בליקוד ואמר לו, שלום כבוד הרב, אתה בטח לא זוכר אותי, אני הייתי תלמיד בינוני מינוס אצלך בישיבה וזה לא שאני הייתי גדול, גם היום אני לא משהו בלימוד, אבל תדע לך אני עורך דין מצליח וברוך השם אני חתמתי בישיבה על 3 הסכמי שכר וזבולון, כלומר אני חתום למול 3 אברכים שהם לומדים כל היום ואני מפרנס אותם מאלף ועד תף. רב אהרון שמע את זה, אמר לו, וואו וואו, 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 יש לך 3 הסכמים של יששכר וזבולון, תשמע, אני מקנה בעולם הבא שלך. אמר לו התלמיד, רבנו, מרן ראש הישיבה, אתה מקנה בעולם הבא שלי? אמר לו, רגע, לא סיימתי. הוא אומר, אני מקנה בעולם הבא שלך, אבל תגיד לי, מה יהיה עם העולם הזה שלך? אני ממש לא מקנה בעולם הזה שלך. אוקיי, זה נכון שהעולם הבא יהיה לך על זה שאתה ככה מחזיק תורה, אבל מה עם העולם הזה שלך בלי תורה? ולכן אני רוצה להשתמש באמירה הזו של רב אהרון קוטלר, מה עם העולם הזה שלך? כי מה שנלמד היום על עניין של חמץ ומצה והטבלה שתי פעמים וכולנו מסובים, זה קודם כל בשביל העולם הזה. ודאי שגם לעולם הבא, אבל קודם כל, קודם כל, קודם כל, בשביל העולם הזה. העניין הזה של חמץ ומצה, כבר מדברים על זה הרבה בדרשות, שחמץ ומצה זה מילים דומות, ההפרש בין מצה וחמץ זה עוד ח' והי, אותיות גרוניות שמתחלפות, אצלנו בעדה, העדה האמריקאית, כידוע אמריקאים, קשה להם לומר את האות ח', ולכן הרבה מהם מטשטשים בין ה' לח', חגדה של פסח, במקום לקרוא לחסדאי, קוראים היסדאי, אבל, אז אני כבר רגיל לזה, אבל זה לא סתם שאנשים מטשטשים ומתבלבלים בין חמץ למצה. חמץ ומצה זה שני סוגים שונים של אנשים. יש אנשי חמץ ויש אנשי מצה, ואני לא מדבר פה על העדפה קולינרית. אנשי החמץ זה אנשים שכל הזמן החיים שלהם בתחושה של החמצה. חמץ מלשון החמצה. אך, אם הייתי עובד פה, אם הייתי מתחתן עם זו, אם הייתי עושה ככה, אם הייתי קונה אז את הדירה בירושלים, שזה היה פחות ממיליון שקל, אם הייתי עושה ככה ועושה ככה, אם כל הזמן חיים בתחושה של החמצה. לזה אומר הבעל שם טוב, אנחנו מייחדים קטע שלם בפתיחה ליום הכיפורים, כל נדרי על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אנשים שחיים בעבר, שכל הזמן חיים את ההחמצות שלהם, זה מה שנקרא עבריינים. ולכן ביום הכיפורים צריך בהתחלה להתיר להתפלל איתם, כי מישהו עבריין, מי שתקוע בעבר, הוא לא יכול לעשות תשובה. מי שתקוע בעבר גם לא יכול לצאת ממצרים. הוא לא יכול לצאת מעבדות לחירות, מגלות לגאולה. הוא לא יכול. ולכן, לעומת אנשי החמץ, יש לנו את אנשי המצה. אנשי המצה זה אנשים ששמים דגש, מצה מלשון מיצוי. אבל מה קיבלתי? מה הרווחתי? כלומר, גם אנשי החמץ וגם אנשי המצה מסתכלים על העבר, אבל המסקנות שלהם הפוכות. איש החמץ אומר, איך פספסתי, איך החמצתי. לעומת זאת, איש המצה, הוא שם דגש, וואו, אבל מה קיבלתי מפה? אגב, מצה בעברית לשון מיצוי, כי זה רק קמח ומים, זה המיצוי של זה. אין בזה ויטמינים, אין בזה שמרים, איזה תוספים, רק קמח ומים, זה המיצוי. אנחנו נדבר אולי בהמשך על הבן החכם. חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה, ולכן הוא חכם, כי הוא שם דגש. איש החמץ ישים דגש, אבל החצי כוס ריקה. אבל איש המצה ישבח, וואו, לפחות יש חצי כוס מלאה. ולכן כשאנחנו באים לצאת ממצרים, כבר דיברנו על זה מלא פעמים, שמצרים היא לא זירת התרחשות מדינית, היא גם לא איזושהי ישות גיאוגרפית, מצרים היא מהות רוחנית. כשאנחנו באים לצאת ממצרים, הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה, מלשון מיצוי, חצי כוס מלאה, ולא מלשון החמצה. ככה גם המלאך מזהיר את אשת, את לוט ואשתו, לא להסתכל אחורה. כי מי שמסתכל אחורה יכול לקפוא ולהפוך לנציב מלח. וזה מה שקורה לאשתו של לוט. אשתו של לוט מסתכלת אחורה על סדום ועמורה. חבל. והיא שמה דגש על ההחמצה ולא על המיצוי. חבל. אז זה העניין של הלילה הזה כולו מצה. להיות מאנשי המצה ולא מאנשי החמץ. והדברים קשורים גם להטבלה שתי פעמים וגם לכולנו מסובים. ואז נסיים ונסכם בסיפור. בכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. מסביר לנו גם מוזנו רבנו יוסף חיים מבגדד, בעל הבן ישחי הקדוש, בהגדה שלו, הגדה אור החיים. מסביר הבן ישחי הקדוש שמה זה להטביל שתי פעמים. הוא אומר שבתורה יש לנו שני טיבולים. זה לא סתם שני טיבולים, אלא שורש הגלות נעוץ בטיבול, ושורש הגאולה נעוץ בטיבול. שורש הגלות זה בעצם הירידה של בני ישראל למצרים. לא, כל הירידה של בני ישראל למצרים זה בגלל יוסף. שורש הגלות זה והתבלו את הכותונת בדם, את כותונתו של יוסף, כותונת הפסים, ואחרי זה מביאים ליעקב הקרנה, כותונת בן חי, כן, טרוף טורף, חי רחלת, ואם אין להתנחם, שורש הגלות זה שאחים רבים בתוך הבית, בתוך המשפחה, וזה מביא לגלות. שיש סכסוכים בתוך המשפחה וטובלים את הכותונת בדם. שורש הגאולה זה שצריך לשבת לקורבן פסח. קורבן פסח זה הקורבן היחיד שהוא לא קורבן יחיד ולא קורבן ציבור. זה זבח. איזה זבח? זה זבח משפחה. כל המשפחה יושבת ביחד, מסתדרים, חבורה, מחוברים, מתחברים, ואז לוקחים אגודת אזוב והתבלו אגודת אזוב בדם ומסמנים את המשקוף. לומר למשחית, פה יש משפחה שכולם מסתדרים ביניהם, אנחנו כבר לא כמו יוסף ואחיו, תיקנו. ולכן שורש הגלות זה טיבול שהוא נעוץ בסכסוכים משפחתיים, ושורש הגאולה זה טיבול שנעוץ באחדות משפחתית. למה בדרך כלל סכסוכים משפחתיים? בגלל אנשי חמץ. הוא אכל לי, הוא שתה לי, אבל כשהיינו ילדים הוא עשה ככה, הוא רבים על כסף שלא חילקו, שלא... חמץ, במקום מיצוי, אנחנו ביחד, אנחנו אוהבים. מה זה משנה? העיקר שאנחנו ביחד. וזה מוביל אותנו לשאלה האחרונה, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין. הלילה הזה כולנו מסובין. נשים לב שיש דגש, דגש מכפל באות ב', אומר לנו רבי ישעיהו הלוי, הרבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בעל השלה הקדוש בשני לוחות הברית, מבאר מאוד יפה, כבר הזכרנו את זה, שלכאורה, בגלל שפה דגש מכפל, התחילות, אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, על זה כולנו מסובים, מסובים לשון מסובבים. כלומר, יש קדוש ברוך הוא שמסובב פה את כל המציאות, זה גאולה בהתערות הדלאלה, ברצונו וביכולתו ולא בשל מעשינו. ושאדם יודע שאנחנו נפעלים, שהכל מהקדוש ברוך הוא שהוא מסובב את הכל, אז הוא חי בתודעה, הלילה הזה, הלילה הזה כולנו מסובים, כולנו מסובבים. ושאדם יודע שהכל בהשגחה פרטית, אז הוא לא בוכה ולא מתלונן. הוא הופך להיות איש של מצה ולא איש של החמצה. כלומר, איש של חמץ. ונדגים את זה בסיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת, ואני יכול להעיד על נכונות הסיפור, כי שמעתי את זה מהרב סלומון שליט, הרב מושב בית גמליאל, שהוא מכיר באופן אישי את בעל המעשה. מסופר על חסיד גור, חסיד גור שהשם בירך אותו וזכה ל-12 ילדים, הוא ואשתו ו-12 ילדיהם, אבל ולרש אין כל, הוא היה עני מרוד, והצליח לחתל את בנותיו, והמשכנתה ממש העיקה עליו. באותם שנים, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, היה איזושהי אפשרות להגיש לבנק בקשה, איזשהו להוכיח שהמצב הכלכלי הוא קשה מאוד, ואז הבנק היה שולח חוקרים פרטיים, עושה את הבדיקות הפרטיות שלו, ומחליט האם לאשר פריסת תשלומים נוחה יותר. כמובן, ביותו חסיד גור, הוא לא שם את מבטחו במנהל הבנק, אלא מה עושה חסיד אמיתי? הולך לרבי, הרבי, רבי, רבי, בא לרבי, רבי, אביסה לגלת, אני צריך כסף. מה לעשות? צריך לחתן, הבנק לוחת, ואני רוצה שישרו לי את הפריסת תשלומים, ומכחה בוכה, בוכה, בוכה. הרבי היה רבי ישראל אלתר מגור, קדוש ונורא שמו, הבית ישראל, הבית ישראל מגור, שלא היה מרבה במילים, הוא אמר לו, גלט, כסף אתה רוצה? נותן לו חתיכה, נותן לו תפוח, וישר המשמש, הבא בתור. והחסיד גור היה מוכזב. היה מוכזב אנושות, כי הוא רצה ברכה, הוא רצה כסף, ומה הביא לו הרבי? הביא לו תפוח. וכך הוא הולך עם התפוח, ואז אומר, תפוח, אמנם זה תפוח מהרבי, אבל אני צריך כסף. והוא בא להיכנס הביתה, הוא יודע שבבית אשתו קורא תהילים, ו-12 ילדים, ילדיו, יודעים שהוא הלך לרבי. ומה הוא יעשה? ואז הוא נכנס הביתה עם חיוך מאולץ, אבל חיוך גדול אומר, ילדים, אל תשאלו, הייתי אצל הרבי, והרבי הביא לי תפוח. ישר הרבנית שהבינה, אשתו הבינה מה הולך פה, ישר הילדים, בגדי שבת. כולם רצו לחדרים, שמו בגדי שבת, פרסו מפה של שבת על השולחן, הביאו את המגע של החלות, את הסכין. אני מזכיר לכם, למי שלא מונח בהוויה החסידית, את תפוח של רבי. תפוח של רבי, אתה אוכל חצי, חצי אתה מקפיא בפריזר, כדי שגם הנינים יאכלו מהתפוח, ומה גרעינים אתה נוטע, ומוכר את התפוחים במיליונים, כי זה גרעינים מתפוח של רבי ברך, זה לא סתם. אני אומר את זה לא בציניות. כל הילדים חזרו בגדי שבת, מפה לבנה, ולקחו את המגע של החלות, והרבי חותך לאט, והאבא חותך לאט לאט את התפוח ל-14 חתיכות. 14 חתיכות, לא לאשתו ול-12 ילדיהם, וכל ילד מקבל חתיכה קטנה מהתפוח, מברך בכיסופים, בורא פרי העץ ואוכל בתענוג גדול. בדיוק באותו זמן, מהגג של השכנים, משקיף במשקפת, החוקר הפרטי של הבנק, והוא רואה את הילדים כל כך שמחים ומתרגשים על חתיכת תפוח קטנה, הוא רושם בדוח, יש שם חרפת רעב, מצוקת רעב, אנושה, עד כדי כך שעל תפוח קטן הם כל כך שמחים שהם כנראה לא אכלו הרבה כמה ימים לפני כן, אוקיי? וככה ישרו לאותו יהודי את הפריסת השלמים הנוחה, והוא זכה לחתן את ילדותיו ובנותיו וכו' וכו' וכו'. זה נקודה. יהודי הוא לא איש של חמץ, של החמצה, הוא איש של מיצוי. ככה גם הרמב״ם בסוף הלכות חמץ ומצה במשנה תורה הוא מביא את נוסח ההגדה שלו. ובנוסח ההגדה שלו בסוף מגיד, אחרי שאומרים פסח, מצה ומרור, כרבן גמליאל, שאומר צריך להגיד שלושת הדברים הללו, אומר בעל ההגדה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אבל הרמב״ם יש נוסח אחר. הרמב״ם לא אומר בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, אלא הרמב״ם כותב בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. מה זה להראות? גם אם הוא לא מרגיש שהוא יוצא ממצרים ושטוב לו ושהוא יוצא מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, הוא צריך להראות את עצמו. וזה בדיוק כמו שעשה חסיד גור, שאומנם היה מבואס ושבוז מעט שהוא לא קיבל את הכסף והברכה מהרבה, אבל הוא נכנס הביתה כאילו הוא מבסוט. הוא הראה את עצמו כאילו הוא כלי מחזיק ברכה, ואכן התפוח היה כלי מחזיק ברכה. ולכן זה לא קל להיות מאנשי המצה ולא מאנשי החמץ. בטבע שלה אנחנו מסתכלים אחורה ומתבאסים על ההחמצה במקום על המצה. אבל שאנחנו זוכרים ששורש הגלות זה והתבלו כותונת בדם, ושורש הגאולה והתבלו אגודת אזוב בדם, אחדות משפחתית, שכולנו מסובבים, יש קדוש ברוך הוא היה עובד ויש שמשגיח על כל פרט קטן, מביצי קינים עד קרני רעמים, הכל בהשגחה פרטית. אז אנחנו הולכים להיות הבן החכם, חכם השתבות חצי כוס מלאה. וגם אם אנחנו מבואסים, חייב בכל דור ודור, חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כאילו הוא איש מצה ולא איש החמצה, איש חמץ, איש מצה. ואז אני חוזר פה למה שפתחנו, להצעה הנפלאה שאמרנו קוטלר. אומר, אבל מה עם העולם הזה שלך? חייב אדם להראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים, להיות איש מצה, זה קודם כל עצה בשביל העולם הזה. לא בשביל העולם הבא, בשביל העולם הזה. נזכה כולנו להיות הבן החכם, חכם השתבות חצי כוס מלאה, להיות באנשי המצה ולא מאנשי ההחמצה, להיות מאנשי האחדות המשפחתית, שטובלים אגודת יזוב בדם, יודעים שהיציאה מעבדות לחירות היא בסוד האחדות המשפחתית, ולהרגיש איך כולנו מסובבים לטובה ולברכה על ידי הקדוש ברוך הוא, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.